אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
אז שלום לכולם, שמי דוקטור ליאור נשר, אני רופא מומחה למחלות זיהומיות, מהמכון למחלות זיהומיות, ואני אדבר איתכם קצת היום לגבי הנושא של החיסוני mRNA, וספציפית יותר לגבי החיסון של פייזר. אנחנו נדבר על נושא של מה המנגנון של החיסון של mRNA, קצת על התופעות לוואי שלו, קצת על היעילות, ושאלות נפוצות שעולות. קודם כל לגבי הנושא של ה-mRNA. כל הנושא של הפלטפורמה של mRNA הוא משהו שידוע כבר עשרות שנים. זה משהו שהתגלה אי שם בשלהי שנות ה-60. נעשה בו שימוש במחקר על תחומים רבים, גם בטיפולי סרטן וגם בתחומים אחרים, כולל מחקר בנושא של חיסונים. ואחד הסיבות שאנחנו יכולים בעצם לקבל את החיסון הזה בצורה מהירה יחסית, היא העובדה שכבר פיתחו תחת הפלטפורמה הזאת חיסון למרס, שהיה לפני 7-8 שנים, ובעצם הוא היווה בסיס לפלטפורמה שאנחנו ממשיכים ממנה והלאה. בעצם התהליך של החיסון הוא תהליך שהוא עובד בצורה מעט שונה. תהליך החיסון הקלאסי מתבצע על ידי זה שאנחנו מזריקים נגיף חי מוחלש או נגיף מומת, יחד עם חומר שנקרא אדג'ובנט, שנועד בעצם לגרות את התא, על מנת לייצר נוגדנים כנגד אותו וירוס, ועל ידי זה בעצם להכין את מערכת החיסון שלנו עם נוגדנים. כאן התהליך הוא מעט שונה. אנחנו בעצם לוקחים מסנג'ר RNA, עוטפים אותו בתוך איזושהי שכבה ליפידית, ומכניסים אותו לתוך הגוף. למה זה עובד בעצם בצורה כזאת? מסנג'ר RNA הוא בעצם חומר גנטי, מידע גנטי חד גדילי, שהוא כמו צ'ק במסעדה, הוראה למסעדה, למטבח של המסעדה. בגוף שלנו יש את הריבוזומים, שהם בעצם המטבח של התאים, שמכינים כל הזמן חלבונים על פי הנחיות. בכל רגע נתון, יש כ-4,000, 5,000 הוראות להכין חלבונים שונים שיוצאים אל הריבוזומים. כאן אנחנו בעצם מגניבים פנימה הנחיה אחת משלנו. היא לא הולכת לגרעין, היא לא מכילה ריברס טרנסקריפטאז, הוא לא נכנס לתוך החומר הגנטי, זה חד גדילי בלבד. ובעצם הוא נכנס ונותן הוראה לתאים בתוך שריר היד להכין חלבונים של הספייק, של הנגיף הקורונה. ועל ידי זה שהיא מכיל את החלבונים בצורה כזאת ומציג אותם, המערכת החיסון שלנו יודעת להכין נוגדנים ולייצר חיסון תאי. התהליך הזה בעצם חוסך את הצורך להכניס אג'ובנט פנימה. כל התהליך הזה הוא תהליך שנמשך מספר ימים, וההוראה הזאת היא בעצם נעלמת. המחקר שאני הולך לדבר איתכם עליו זה על מחקר גדול שבעצם חברת פייזר עשתה, שהוא מחקר שהשווה 20 ומשהו אלף איש שקיבלו את מנת החיסון לעומת 20 ומשהו אלף איש שקיבלו את הפלסבו. הרנדומיזציה הייתה 1-1, מדובר בשתי מנות חיסון בהפרש של 21 יום אחד מהשני, כאשר הם כללו קבוצה מאוד מאוד רחבה. הם כללו אנשים שנמצאים בסיכון גבוה לחלות בקורונה, אנשים שנמצאים בסיכון גבוה למות מקורונה, אנשים מבוגרים, מחלות כרוניות, עובדים, אנשים עם מחלות אוטואימוניות, יתר לחץ דם, אסמה, סכרת, חולי HIV, חולי הפטיטיס B ו-C, הם בעצם כללו קבוצה מאוד 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 רחבה של אנשים לתוך המחקר הזה, והם הסתכלו על שני אספקטים. גם על הבטיחות קצרת הטווח, שזה כבר יש לנו מידע, ויהיה גם על בטיחות ארוך טווח, אבל זה אנחנו נדע בהמשך, וגם על היעילות, שזה היה אחד הדברים המרכזיים שהסתכלו עליו. אז קודם כל מראש אני אגיד שהתופעות לוואי של החיסון הן דומות מאוד לתופעות לוואי של כל החיסונים האחרים. אין פה איזשהו דרמה מיוחדת, אין פה איזשהו משהו חדש, אנחנו נעבור ונפרט, פייזר הציגו כמות מידע עצומה. ניתן לראות קודם כל שהחיסון כואב. החיסון כואב, דומה מאוד לחיסון הטטנוס, הוא כואב קצת במקום ההזרקה, נמשך מספר שעות, יום עד יומיים, וחולף. בערך חצי מהאנשים, בין שליש לחצי, דיווחו על עייפות וקצת כאבי ראש. אבל אם תשימו לב, גם אנשים שקיבלו את הפלסבו, היו שם שליש מהאנשים שדיווחו על עייפות וכאב ראש, אז זה גם לא איזושהי תופעה שמפתיעה בהקשר לנושא של חיסונים. אז אם אנחנו נסכם את תופעות לוואי, הזריקה כואבת, היא גורמת לחולשה כללית וכאב ראש, זה נמשך בדרך כלל כיממה, רוב האנשים זה בעוצמה נמוכה עד בינונית, בשורה התחתונה התסמינים האלה הם מאוד דומים לחיסונים אחרים, אפשר לראות שהיו אנשים שכבר ביום הראשון אחרי החיסון היה להם נוגדנים, זה אנשים שבעצם חלו בתחלואה אסימפטומטית ולא ידעו שהם חולים, והיה להם קצת נוגדנים לפני, ואחר כך הם הקפיצו את הנוגדנים כתוצאה מהחיסון, ואפשר לראות שהייתה תגובה נהדרת, ואפשר לראות שבהחלט החיסון הקפיץ נוגדנים בצורה משמעותית. אפשר לראות בצורה מאוד מרשימה את היעילות של החיסון. מרבית האנשים שחלו אחרי החיסון חלו בין המנה הראשונה לשנייה, ושבוע ומעלה אחרי המנה השנייה, כשזה כבר היה הציע ההגנה, אפשר לראות שרק 9 אנשים חלו. שזה בעצם מה שמספק לנו את ה-95% הגנה שמדברים עליו. מה לגבי תיאוריות הקונספירציה השונות? החיסון לא נכנס לתוך ה-DNA שלנו, הוא לא מגיע לגרעין, אין לו reverse transcriptase, אין לו שום יכולת לא לשנות את ה-DNA שלנו ולא לעשות השפעות ארוכות טווח לא עלינו ולא על הילדים שלנו. הוא לא יגרום לנשים להיות עקרות, כמו איזושהי ספקולציה שהייתה, הוא לא פוגע בשליה. למה בעצם יש כל כך הרבה התנגדות? אז קודם כל יש בעיית אמון, יש חשש שזה מהר מדי, ואיזשהו רצון שמישהו אחר יהיה ראשון. אנחנו בשנים האחרונות עדים בצורה חזקה מאוד לעידן של הפייק ניוז, ויש המון המון פלטפורמות של תקשורת ומידע שעובר בקרב האנשים, וחשש מהלא נודע. כמה שאלות נפוצות שכבר שאלו, ואני אענה עליהן על מנת לעזור. אני בהיריון או מניקה, האם מותר להתחסן? קודם כל, ברמה העקרונית לא אמורה להיות בעיה עם החיסון לנשים הרות ונשים מניקות, אוקיי? סוג המנגנון החיסון אמור, לא אמור לעשות בעיות. אבל התשובה היא שאין לנו מספיק מידע. אכן בתוך המחקר נכללו נשים הרות, אבל בגלל שהזמן מעקב שלנו הוא קצר, של כמה חודשים בלבד, הם עוד לא הגיעו ללידה, אנחנו עוד לא רואים מה קרה עם התינוקות שלהם, ועוד לא רואים את ה-outcomes, כרגע ההנחיה היא לא לחסן נשים הרות, כי אנחנו בעצם עוד אין לנו מספיק אינפורמציה. כנה לגבי הנקה, אני מתכנן את הריון, האם אפשר להתחסן? אז התשובה היא כן. מה לגבי הנושא של אלרגיה? אני אלרגי לפניצילין, מותר להתחסן? אז התשובה היא כן. ההנחיות שלנו כרגע הוא שמי שיש להם אלרגיות פשוטות, אלרגיה לפניצילין, אלרגיה לאנטיביוטיקה מסוימת, אלרגיה סתם לאבק, אין שום בעיה להתחסן. מה לגבי נושא של חולים כרוניים? יש לי יתר לחץ דם, סכרת, אסמה, אפילפסיה, כל מיני מחלות נוירולוגיות. אפשר להתחסן, מותר להתחסן, התשובה היא כן, מותר וכדאי. מה לגבי הנושא של מדוכאי חיסון? המחקר כלל גם מדוכאי חיסון. עוד אין לנו מידע מפורט ורחב לגבי האוכלוסייה הזאת, אבל ברמה העקרונית, אצל החולי HIV לא הייתה שום בעיה, גם אצל החולי צהבת, הפטיטיס B, הפטיטיס C וכדומה, חולי סרטן שהיו קצת כלולים שם בפנים. בסופו של דבר, מנגנון החיסון לא אמור לעשות שום בעיה אצל החולים המדוכאי חיסון, וההמלצות שלנו כרגע הם בהחלט לחסן את החולים המדוכאי חיסון. חליתי ויש לי נוגדנים, האם להתחסן? כרגע ההמלצות שלנו הם מי שחלה לא להתחסן, בגלל בעיקר תיעדוף, כי אנחנו כרגע מעדיפים להתחיל בלחסן את האנשים שלא חלו, מתוך המחשבה שמי שכבר חלה, ייתכן ויש לו איזשהו חיסון. ייתכן שבהמשך אנחנו נצטרך לחסן גם את האנשים שחלו. ייתכן מאוד בכלל שזה יהיה יצטרך להיות חיסון עונתי. גם את זה אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה משך ההגנה של החיסון. אז יכול להיות שאנחנו נצטרך כמו שפעת להתחסן בכל שנה. לכמה זמן החיסון יספק הגנה? אנחנו עוד לא יודעים את התשובה הזאת. האם אפשר להפסיק להשתמש במסכות אחרי החיסון? התשובה היא לא. החיסון קודם כל לא נותן 100% הגנה. אנחנו גם לא יודעים לכמה זמן החיסון יגן, ויכולה להיות גם נשאות של הווירוס. מה הולך להשתנות במי שמחוסן? כרגע מדברים על זה שמי שמחוסן יקבל איזשהו אישור ירוק או פנקס ירוק ממשרד הבריאות, כנראה שזה יכלול פטור מבידוד אחרי חשיפה, פטור מבדיקות לפני נסיעה, נגיד אולי יהיה קשור לנסיעות לחול, אנחנו עוד לא יודעים. אני אישית חושב שבעתיד אנחנו נראה שכשהחיסון יהיה מאוד נפוץ, שכמו שהיילו פיבר הוא דרישת כניסה לברזיל ולאפריקה לאזורים מסוימים, אני חושב שמדינות רבות סביר להניח שיגדירו שהם דורשים הוכחת חיסון לפני שטסים אליהם, אבל כל זה העתיד עוד יגיד. אחרי כמה זמן החיסון ממש מגן? אז התשובה היא שבוע אחרי המנה השנייה. צריך לקבל 2 מנות בהפרש של 21 יום, ושבוע אחרי המנה השנייה כבר יש ממש הגנה.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.